אלף שקלים לעיצוב שולחן חגיגי. כתובת הדואר האלקטרוני למשלוח, תנובה 1010@gmail.com. למהדרין יש תנובה, כפוף לתקנון.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
כללית איתכם גם מהבית, עם כל השירותים הדיגיטליים. רופא אונליין, בקשות אונליין מהמרפאה או מהרופא, וייעוץ טלפוני עם הרופא האישי בלי צורך לצאת למרפאה. לפרטים כוכבית 2700. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
השידור בשיתוף עיריית ירושלים. מרגישים ירושלים בכל חי.
חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שיעור לחג מפי גדולי המרצים. בשמונה, ולקחתם לכם עם הרב נחמיה רוטנברג. בתשע, בסוכות תשבו. מטיילים מהבית עם קובי פינקלר. וב-11, בקצב החג עם אשר גרייבר.
גם בסוכות, כל חי תלמיד איתי.
כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל חג שמח ומועדים לשמחה.
עכשיו איתכם, שיחתו של הרב מנחם שטיין.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, אנחנו בעיצומם של ימי קודש, ימי שמחה, ימים שבהם עושים למעשה שני דברים ששניהם נמצאים במילה סוכה. חג הסוכות, המילה סוכה יש לה משמעות כפולה ומכופלת. סוכה זה עניין של דירת הרי, סוכה, מקום לא קבוע, וסוכה זה משמעות נוספת של מבט, השקפה. כפי ששרה אימנו נקראת יסקה, אומר רש"י, למה היא נקראת עסקה? לפי שהיא שוחה ברוח הקודש. היא רואה ראייה רחבה באמצעות רוח הקודש, שכידוע שרה הייתה גדולה מאברהם בנביאה, בנביאות. כפי שאמר לה, אמר הבורא לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. שוחה פירושו מביט. אני מסתכל, יש לי מבט. השקיפה ממעון קודשך, מתרגם מונקלוס, ואיסטחי. וישקף אבימלך. מבט. בסוכה ישנם בראש ובראשונה כמובן כניסה לדירת הרי, וממילא קבלת השקפה, ראייה נכונה יותר על החיים, שבעצם החיים בעולם הזה הם דירת הרי, והדירת קבע, הטרקלין, הוא העולם הבא. העולם שמיד בא לאחר שאדם מסיים את מקומו פה לאחר אריכות ימיו ושנותיו, כשאדם חי בהסתכלות הזו, בהשקפה הזו, כל החיים מקבלים פרופורציה. בספר של הרב ניימן, ראש הישיבה של אור ישראל, כותב דבר דרכי מוסר, מדוע זמן שמחתנו זה חג הסוכות? זה אומר בצורה מאוד פשטנית, הוא אומר, למה אנשים מתרגזים? מה גורם לאנשים עצב? בעיות שקשורות לענייני העולם הזה, אם זה בבריאות, אם זה בפרנסה, אם זה בכסף, אם זה ברוגזים שונים. ברגע שאדם יודע שכל העסק הזה הוא חולף, כל העסק הזה הוא ארעי, הוא זמני, ממילא הכל מקבל פרופורציה אחרת, הוא שמח בנצח, הוא שמח במה שהוא מנציח, תורה, תפילה, חסד, קרבת אלוקים, מידות טובות. העניינים האלה שמרגיזים את כל האנושות פחות או לא מרגיזים אותו בכלל, משום שכמה זמן כבר אדם נמצא פה. כפי שהוא שמע שוב ושוב בראש השנה ויום הכיפורים, אדם יסודו מאפר וסופו מאפר, בנפשו יביא לחמו, משול כחרס הנשבר, כחציר יבש, כציץ נובל, כענן קלה, כרוח נושבת, כאבק פורח וכחלום יעוף. מה זה נועד? לשבור את האדם? שבירתם זוהי תארתם. הידיעה של האדם, המציאות האמיתית שלי היא נצחית. אני שמדבר, אני שחושב, זה קיים לנצח, זה חלק אלוקה ממעל. הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה להתענג בזיו הנצח. אני פה תקופה שהבורא קצב אותה כדי לאסוף ולקנות כרטיסים. אני מנציח את הזמן פה באמצעות הפעילות הנכונה שלי. מה לי להתרגז על אותו דבר חולף? כך אומר הרב ניימן. חג הסוכות נותן מבט אחר על החיים, מבט שגורם לו לא לקחת ללב דברים, משום שהוא מקבל פרופורציה רחבה, זה נקרא ראיית שמיים. הוא נתון תחת כנפי השכינה, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, הכוונה היא כניסה לסוכה, שכידוע יש שם רוח אלוקים, יש שם אושפיזין, יש שם קדושה מיוחדת שלא מאפשרת להנות הנאה של חולין מהסכך, באיסור דאורייתא, אסור לקחת איזשהו קטע עץ קטן מהסכך, ואפילו מהדפנות, ולחצוץ בו את שיניו, כמו שאסור ברמה כזו של איסור הנאה מהתורה, כמו איסור מעילה בקודשים, זה דבר שהוא חל עליו שם שמיים, חל שם שמיים על הסוכה כל שבעת הימים. ולכן הסיבה הפשוטה לעניין הזה של השמחה, מעבר כמובן לזה שהיבול הגיע וזה חג האסיף, אבל אני רוצה פה לומר למאזינים דבר שהוא בעצם מאוד מאוד יסודי ומאוד מאוד הרשים אותי ורומם אותי. הדבר הזה של סיבת השמחה היתירה, מה הרקע לשמחה המיוחדת הזאת של חג הסוכות, שהרמב״ם בסוף הלכות לולב כותב שאף על פי שיש מצווה לשמוח בכל הרגלים, אבל בחג הסוכות הייתה שמחה יתירה בבית המקדש, והיית אך שמח. בתורה הקדושה לא נאמר אפילו פעם אחת לשון שמחה בפסח, ואילו בחג השבועות נאמר פעם אחת לשון שמחה, ובסוכות נאמרו שלוש לשונות של שמחה. והיית אך שמח, ושמחת בחגיך, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. מה פשר השמחה המיוחדת? הרי הרגל הוא רגל, ויש שלושה רגלים, יש אפילו שיטות ראשונים שסבורות שיש מצווה של שמחה גם בראש השנה ויום הכיפורים. מה התייחד בשמחת הסוכות? מה פשר השמחה המיוחדת הזאת? ראיתי ספר שכותב רבנו יעקב טולדנו הגאון, שהיה מגאוני התורה הגדולים בצרפת, בספר חזון ברוך, שכתב על שם כמדומני אביו רבי רפאל ברוך טולדנו. היום בניו ממשיכים את דרכו שם בישיבות בצפת של משפחת טולדנו המפוארה. הוא מסב תשומת לב לדבר שבאמת אומר דורשני, וכשנפתח אותו נראה שיש בו באמת עומק רב. אנחנו רואים שהקורבנות שיש במוספים של סוכות הם בדיוק פי שניים מהקורבנות של המוספים של המועדים הרגילים. כל המועדים בדרך כלל פר אחד, איל אחד ושבעה כבשים. ככה זה, פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים. חג הסוכות, במקום פר אחד, שני פרים. במקום איל אחד, שני אלים. ובמקום, האלים כמובן, פרים אגב, לא, סליחה, פרים זה בעצם 70 פרים. אני רוצה לחזור בי, 70 פרים. יש פה סוד מיוחד כנגד 70 אומות, עם ישראל דואג ל-70 אומות, לשפע שיהיה להם, וכן הלאה. אז זה פרשה בפני עצמה, הנושא של הפרים. אבל שני אלים, ובמקום 7 כבשים, 14 כבשים. אני חוזר שוב, רגיל במועדים פר אחד, איל אחד, 7 כבשים. בחג הסוכות, במקום 7 כבשים, 14 כבשים. במקום איל אחד, שני אלים. פרים, פה יש סיפור שלם. מתחיל ביום הראשון מ-13 פרים, יורד ל-12, ועד שמגיע ל-7 ביום השביעי. מה פשר ההכפלה הזו? שואל רבינו יעקב טולדנו, זצל, מה פשר ההכפלה הזו? הכפילות בקורבנות. יש באמת דבר נוסף שבאמת מאיר אותו רבינו, האור שמח בפרשת משפטים, מופיע שם ג' רגלים, והחג הסוכות משום מה לא נקרא שם חג הסוכות, אלא הוא נקרא חג האסיף. חג האסיף. כתוב שמה, חג האסיף בצאת השנה. גם בפרשת כי תישא, החג הזה מופיע במילים חג האסיף. המילים חג הסוכות הידועות לנו בכל תפוצות ישראל, הם מפרשת אמור ואילך. בחומש ויקרא, בפרשת אמור, ובפרשת פנחס במדבר, ובפרשת ראה, כידוע בחמישה מקומות בתורה, פורטו המועדים. משפטים, כי תישא, אמור, פנחס, ראה. אני חוזר. פרשת משפטים וכי תישא בחומש מות, פרשת אמור בחומש ויקרא, פרשת פנחס בחומש במדבר, ובחומש דברים בפרשת ראה. בשניים מתוך החמישה זה מופיע במילים חג החג האסיף. מה פשר הדבר, שואל בספר משך חוכמה, רבינו בעל האור שמח, משך, ראשי תיבות מאיר שמחה כהן, הגאון של הגאונים בדורות האחרונים, רבה של דווינסק, שתורתו מתבדרת בכל בתי המדרשות בעולמה של תורה, שואל בפרשת משפטים באמת את הדבר הזה, והתשובה לכל השאלות היא תשובה אחת, שאותה מלקט שם רבי יעקב טולדנו, ומסביר את הדברים כהסבר לשמחה היתרה. והעניין הוא כזה, כידוע, עם ישראל יצא ממצרים ביום חמישי בצהריים, 15 בניסן. באיזה שנה? בית אלפים תף ממחת, חשוב לזכור את זה, לקבל מבט על ההיסטוריה האנושית, איך שהבורא שולט בהיסטוריה, והכל לפי התוכנית האלוקית. ביום חמישי בצהריים, 15 בניסן, אנחנו חוגגים זאת כל אלפי שנות יהדות, את יום חג הפסח, היציאה של כ5 מיליון אנשים, אבותינו, מעבדות של מאות שנים ביד רמה לחירות. זה חג הפסח, 15 בניסן. הם התחילו והתקדמו, והגיעו, יצאו מיד למדבר, במטרה להגיע לסיני. ויצאו מרעמסס סוכותה. ויסעו מרעמסס סוכותה. ומיד כשהם יצאו, כדי לאפשר קיום של המון, המון כזה בתנאי מדבר, צריך לתת להם אמצעי קיום. ומה הם אמצעי הקיום? מה צריך בן אדם כדי להתקיים? א', מזון. אבות מזון בסיסיים, חלבוניים, פחממות, ויטמינים, מינרלים, סוכרים, וכן הלאה. ב', שתייה, נוזלים, הוא חייב מים. 60% מהגוף שלנו זה מים, הוא חייב מים. 3, מקום מוגן מכל מיני מזגי אוויר וכל מיני חיות טורפות, רוחות מזעזעות וכן הלאה. עם ישראל יוצא למדבר, המדבר הוא לא מקום של קיום, של חיים. המדבר נקרא מקום נחש, שרף ועקרב. אז איך התקיימו האבות שלנו שם? 40 שנה הם היו שם. איפה יש את שלושת המרכיבים האלה? יש מים, יש מזון ויש מקום מוגן. מזון, בזכות משה רבנו, מן. מן, מן, מן זה אוכל אלוקי, לחם שמלאכי השרת משתמשים בו, והוא היה כל כך נקי שלא יצר פסולת. אנשים לא יצאו לשירותים 40 שנה. לא היה צורך, משום שהכל, הכל מזון נקי, נקי אלוקי. מקום כזה הוא נקרא לחם שנבלה באיברים. לא היה צורך לצאת החוצה. לא ידעו מה זה שירותים. 5 מיליון אנשים, אבא ואימא של כולנו, שהיו 40 שנה שם, מ-2448 עד 2488, שנכנסו לארץ ישראל ביוד בניסן בבקיעת הירדן, של שנת בית אלפים תף פייחת. זה היה היציאה, וזה אפשר את הקיום מבחינת מזון. מים שתייה? בזכות מרים, בערה של מרים. משהו ניסי, פלאי, על טבעי, באר שהלכה איתם כל ה-42 מסעות במדבר. הבאר הזו ליבדה אותם, אז ישיר ישראל עלי באר אנולה, באלמון דבלתיימה, בפונון, בחשמונה, באובות, מעלי הקרבים. כל המקומות האלה הלכה איתה מבאר הפלאית הזו. מה בקשר למקום? יש שם נחשים ועקרבים. יש שם חום של 50-60 מעלות צלסיוס. יש שם מונסונים ואוריקנים. שבעה ענני כבוד בזכותו של אהרון הכהן. אהרון הכהן היה הסיבה לשבעה עננים, אומרת הגמרא בתעני דפתת, ארבע עננים מקיפים אותם מארבע רוחות השמיים להגן עליהם מכל מיני חיות טורפות מכל פינה. ענן מספר חמש למעלה להגן עליהם משמש, משרב, משלגים, מקרח, ממזג אותם. ענן מספר שש במקום נעליים, מגהץ ומחבס את הבגדים שלהם. ילדה יצאה ממצרים בגיל 12 ונכנסה לארץ ישראל בגיל 52. היא לא החליפה בגד פעם אחת. בייבי גרו. היה גדל הבגד איתה יחד וגם מתכבס ומתגהץ. שמלתך לא בלטה מעליך ורגלך לא בצייקה. זה 40 שנה. שום בצקות. שום אמא ואבא לא תרחו בגידול הילדים. הכל אוכל אלוקי ישר למקום. ולא היה שום צורך בשום תרחה בכביסות ובהשגת כסף לפרנסה. פשוט לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, ראשי הישיבה של הגברים זה אב משה ואהרון, וראשת הישיבה של הנשים זה מרים, וזה התקופה שנקראת הפינוקים הכי גדולים, כאשר יישא האומן את היונק. 40 שנות מדבר חזל במסכת יומה, ממשילים זאת לתקופת אירוסין שבין האירוסין לחתונה, ככלה היו ישראל ככלה בבית אביה, כלומר, עוד לא היא נישאה, אלא הייתה בתקופת האירוסין, מתנות וכו'. קרבת אלוקים אדירה, 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 שלפי דברי הבעל התניה בספרו תורה אור, אז זה גרם למרגלים לדבר נגד ארץ ישראל, משום שהם ידעו שזה כבר לא יקרה אחרי הנישואין בארץ ישראל, שם כבר יהיה מצב של כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. יצטרכו כבר לעמול, להיכנס לשגרת הנישואין היומיומית, והם רצו כל כך להישאר בקרבת אלוקים, של ואני קרבת אלוקים לי טוב, בעונג הבלתי נתפס בשכל אנושי, מה זה קרבת אלוקים? מה זה שכינה בתוכם, ענן השם ביום ועמוד האש בלילה? זה לא נתן להם, זה גרם להם לדבר דיבורים נגד ארץ ישראל, כדי שישארו הלאה במדבר בקרבת אלוקים זו, בקרבת אלוקים הזו. זה בקשר להגנה מבחינת הסובב ענן מספר 6. ענן מספר 7 זה עמוד, כמו שאמרנו, לפלס דרך עמוד האש בלילה, עמוד הענן ביום, פילס דרך יישר את היה יעקב למישור, ואנשים היו מוקפים בתוך הענן, וכל העולם ראה זאת, ונפלינו אני ועמך, הייתה אפליה, הפרדה גמורה מכל השפעה חיצונית. במושגים של היום, אם היו הלוויינים של ארצות הברית או רוסיה או גרמניה, רואים קבוצה של כ-5 מיליון אנשים, הולכים להם ממסע למסע, ולא ניתן להגיע אליהם. אפילו להכניס את יתרו לתוך העננים, היה צריך פרוטקציה מיוחדת ביותו חותן משה. היה צריך פשוט, הם היו סגורים, וגם כך אומר הנביא בשיר השירים על הפסוק, מי זאת עולה מן המדבר, הנשקפה כמו שחר, כתמרות עשן, זה תיאור על עם ישראל בתקופה של המדבר. ובכן, יצאו ממצרים, וזה אחרי הפסח, הגיעו לסיני לאחר 50 יום. לאחר 50 יום הגיעו לסיני, וזה חג השבועות. פסח שבועות, עוד מעט נגיע לסוכות. הגיעו לסיני, המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, זין סיוון, 2448. תיארנו זאת לא מזמן בראש השנה בתפילת מוסף, בקטע שנקרא שופרות, מלכויות זיכרונות ושופרות. ושם מתארים את השופרות של הר סיני בכינון העם היהודי במעמד הגדול הזה, ואומרים שם אתה נגלית מענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם, בקולות וברקים עליהם נגלית ובקול שופר עליהם הופעת, ותשמיעם את הוד קולך ודיברות קודשך מלהבות אש. גם כל העולם כולו חל מפניך, בגלל אותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. העולם כולו התחלחל, המעמד הגדול שבו הבורא החליט והודיע לכולם, אלה השגרירים שלי בעולם. זאת הנציגות האלוקית למטה בעולם הזה. ישראל, ישר כל, שיר כל. ישראל, ראשי תיבות אומר הזוהר, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כל יהודי, מבחינת אות בספר תורה, 600 אלף נשמות כוללות של כנס, של כללות קומת כנסת ישראל, ו-600 אלף אותיות בתורה, עיין בפני יהושע, שלכאורה יש לנו כ-330 אלף אותיות, עיין פני יהושע בחידושיו למסכת קידושין מ"ג, מה הוא כותב שם על כך, ובכל אופן, זה היה ההקמה של העם היהודי, היום הזה נהיית לעם, כנגד זה מציינים את חג השבועות, זמן מתן תורתנו. ומהו המועד השלישי? חג האסיף. חג האסיף זה המועד שבו האדם מנתב את השמחה של הקיום שלו, שהוא מכניס את הגורן, את כל הכלים לקיומו, כל מערכת חמישה מיני דגן, חיטים, שעורים, שיבולת שואל, שיפון, כוסמת, כל המערכות הללו באות לידי ביטוי במה שנקרא חג האסיף תקופת השנה. רגע לפני החורף, סיום מערכת הפעילות של חג האביב, פסח, קציר שבועות, קציר שעורים, ששמענו בשנינו במגילת רות, ואסיף תקופת השנה. הוא מודה להבורא, לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, יש לי אמצעי קיום, ואני שמח באפשור שהבורא אפשר לי להתקיים על ידי הכוחות שהוא גנז ברגבי האדמה, באותם זרעים, הגדילה הצליחה, הפירות מתוקים, יש לי את השפע, זה נקרא האסיף, חג האסיף תקופת השנה. מוריי ורבותיי, הסוכות גם נצטוו בו ישראל, ועם ישראל לאחר מתן התורה, המתין 40 יום שמשה רבינו ירד ויביא את הלוחות. הבורא אמר למשה רבנו, תאמר לעם ישראל בתום המעמד, אתם שובו לכם לאוהליכם, היינו לנשותיכם, אוהל זה אותיות לאה. זה הגדרת האמא היהודיה, לאה הייתה אם מרובת בילדים, מרובת ברכה, ולאה זה עייפות טובה, עייפות מתוקה, מלשון לאות, היא גידלה המון ילדים. ניקח בחשבון שעם כל ילד שנולד ללאה היה גם תאום, ראובן היה איתו תאום, שמעון היה תאום, לוי היה איתו תאום. כן, נולדו תאומות, תאומה, עם השבטים. ועל כן, לאה אוהל, אותיות אוהל, ואתה פה עמוד עמדי. משה רבנו נשאר אצל הבורא, והיה אצלו מזין סיוון של אותה שנה, 2448, עד י' זין תמוז. ואז הוא יורד מנהר, ורואה תופעה מזעזעת, מחולות סביב העגל, מחולות סביב העגל, לא נפרט פה את העניין הזה כרגע, וירא את המחולות, השליך את הלוחות, שבר אותם, והבורא הוא אמר לו עוד יישר כוח, יישר כוחך ששיברת, אשר שיברת, והיה מצב מזעזע. הבורא התברך רצה לחלות את עם ישראל, נא לעיין בפסוקים בפרשת כי תישא, אני לא יכול איתם יותר, עלובה היא קלה שזינתה תחת חופתה, רק עכשיו הייתה החופה לפני 40 יום, אמנם זה היה רק 3,000 אנשי ערב רב מתוך 5 מיליון אנשים, אבל כבר כוזרי העריך שבכל אופן למה לא מחו, והיה פה איזושהי שתיקה מסוימת, והכלים שאפשר כאלה אנשי שוליים, השוליים שבשוליים האלה, אמנם הם שוליים שבשוליים, אבל זה לא גדל בלי שום רקע, היה פה איזה משהו דק מן הדק, טענה על עם ישראל, והבורא אמר, אכלה אותם כרגע, ואעשה אותך לגוי גדול. מי זה אותך? את משה רבנו. אני אקים עם ממשה רבנו. אני לא רוצה אותם, אכלה אותם כרגע. הבורא ביטל את הציווי על המשכן שצוו בפרשת תרומה ותצווה. אני לא רוצה איתם קשר, לא רוצה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב הכסף ונחושת וגומר. לא, אני לא מעוניין בהם. זה היה גזירה קשה מאוד בי"ז בתמוז, וזה אחד הסיבות שאנחנו מתענים כל ההיסטוריה על בצום הרביעי שנקרא בחודש הרביעי י"ז בתמוז, על 5 דברים שהיו בהם, שבירת הלוחות, חטא העגל. משה רבנו לא מוותר, ועולה מיד אל הבורא חזרה לעוד פעמיים 40 יום. הפעם הראשונה הוא עולה מלמחורת, י"ח בתמוז, ומתחנן, ובוכה, ומנסה בכל כוחו לבטל את הגזרה בטענות מטענות שונות ומגוונות. איזה טענה? דוגמה. הוא אומר, הכל מפורש בכתובים, בפרשת כי תשא, יחילו לשם. למה יאמרו הגויים מבלתי יכולת השם להכניסם לארץ ישראל, הוציא אותם להרוג אותם בערים ולחלותם מעל פני האדמה? חילול השם, מה יגידו? טענות נוספות, על פי הסברו של הרב מבריסק שם, בחילול השם מרן ריזה לוי על התורה. מה עם הברית שנחרטה? זה נקרא ברית השבטים, אנחנו מזכירים זאת בסליחות כמה פעמים, זכות בזכור ברית אבות, יש ברית של האבות, אברהם יצחק ויעקב, ברית שנחרטה עם האימהות, ואף גם זאת ביותם בארץ ישראל, וכתוב שם זכרתי את בריתי יעקב, ואת בריתי יצחק, ואת בריתי, אומרים חז"ל בתורת כהנים, את לרבות האימהות. ברית שאלה יהיו האימהות שתקמנה את העם היהודי. ויש ברית השבטים, הגמרא בבבא בתרא קט"ו, גמיר דלוקליה שיבטה. גמיר פירושו הלכה למשה מסיני, ששום שבט לא יכלה מהעם היהודי. משה רבינו אומר את זה לבורא, מה עם השבטים? אני תקים עם ממני, אני רק שבט אחד. אני שבט לוי. מה עם כל הנציגויות לכל שאר 11 שבטיקה? זה לא מספיק. עוד דבר הוא טען, ונחלו לעולם, הנחלת, ארץ ישראל מתחלקת לשבטים, איך נקבל את ארץ ישראל? ברמב״ם כתוב שזה תנאי בחלוקת ארץ ישראל, שהיא תהיה לשבטים, אני רק שבט לוי. היו טענות מגוונות, מגוונות, חוץ מהטענות של החילול השם הזה. הוא גם טענה, ומה כיסא של שלוש רגליים לא יחזיק מעמד? אז אני רגל אחת יחזיק מעמד, תראה מה זה, האבות הקדושים, כאלה אדירים, שלוש רגליים, אברהם יצחק ויעקב, תראה מה קרה, שהם חטו בעגל, ואתה רוצה לחל אותם, אז אני אתחיל עם חדש, אני כיסא של רגל אחת, אני יכול לקחת על הראש שלי, על האחריות שלי, על הכתפיים שלי, להקים עם שלם. התווכח והתווכח, וארבעים יום האלה שהחלו ביותחת בתמוז, עד כפחת, כפתת באב, של אותה שנה, 2448, היו בכעס, כך אומר רשי על החומש, לא היו באהבה ובחיבה. משה רבנו נלחם, הוא הצליח באופן חלקי, כפי שמסביר הרמב"ן, הוא הצליח לגרום שהגזירת כליה התבטלה, אבל החלה אותם כרגע לא, אבל הבורא לא רוצה איתם קשר, הוא לא רוצה להניג אותם באופן ישיר. הוא ישלח מלאך, הנני שולח מלאך, אל תמר בו כי לא יישא לפישכם. עם ישראל נורא היה עצוב, אבל אני לא רוצה איתם קשר, לא רוצה מקדש, לא רוצה לחדש את הקשר איתם באמצעות בניין המשכן. בסדר, אני משאיר אותם, אבל אין רצוני בהם, אין לי את הרצון. ורצית בנו, שזה חג הסוכות, כפי שמיד נסביר, את הרצון הזה, רצון זה אותיות צינור, את החיבור הישיר, אני לא מעוניין. בסדר, הצלחת למנוע את העונש. ואז משה רבינו עולה פעם נוספת בערב ראש חודש אלול, כפתת אב, ועוד 29 ימים של אלול, ועוד 10 ימים של תשרי, החלה כבר שנת 2449. 40 יום שנקראים ימי רצון, ימי הסליחות והרחמים. ואז הוא מצליח באופן מוחלט, ואפילו יותר, הרבה יותר. הוא יורד ביוד בתשרי, ופותח במילים המדהימות שאיתם אנחנו פותחים כל שנה ביוד בתשרי את ליל כל נדרי. ויומר השם, סלחתי כדבריך. מחילת חטא העגל, כך אומר רשי בפרשת עקב, מה שנקבע יום הכיפורים לחפר לדורי דורות, עיצומו של יום הכיפורים מחפר. ימים יוצרו ולא אחד בהם, אומר רשי בתהילים, יש יום אחד שהוא לחלקו של הקדוש ברוך הוא שאין רשות לשטן להסתין. זה יום הכיפורים. שין סמך דלת 364 גמטריה של השטן, יש לו רשות להסתין, חוץ מיום אחד, יום הכיפורים. ביום הזה משה רבינו מודיע, הנה התורה של הלוחות השניות, הנה י' ג' מידות של רחמים לתת לכם כלים איך להתגבר ולשוב על ידי שתזכירו, נתעטף הקדוש ברוך הוא כביכול כשליח ציבור, ויעבור השם על פניו של משה ויקרא, הוא קרא את המילים האלה, כביכול שאתם תהיו בתפילת תעניתכם, היינו יום הכיפורים, תעשו לפניי כסדר הזה כפי שאמר רבנו בעל הצרור המור ועוד, לא מספיק לצעוק את זה, צריך להיות בעל ערך הפיים. להיות בעל רחמים וחנינה, להיות מי שבולם, מי כל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית לחלתו, לא יחזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאותם. כידוע, הפסוקים האלה במיכה שאיתם אנחנו פותחים את התשליך, הם מכוונים בדיוק נגד י' ג' מידות של רחמים. שארית, לעשות עצמו כשיריים. מלך עלוב, כפי שאומר שם האדמל, תומר דבורה רבינו משה קורדוברו, מעליבים אותו בתקשורת, בהתעלמות ממצוותיו, והוא לא עושה לה דום לב על המקום, הוא ממתין לו, אולי ישוב, אולי מיד תקבלו. הוא מעליבים אותו, והוא שותק מכמוך באלים השם, אל תקרי באלים, אלא באילמים, עושה עצמו כאילם. אתה גיבור לעולם, מה זה גיבור? מידת גיבור כובש את יצרו. זה המשמעות של גיבור בתקופתנו. מתעלמים ממנו. נצרות, אסלאם, בודה, ואפילו הילדים שלו, שכחו אותו לגמרי לצערנו. והוא שותק וממתין שאולי יתעורר הרגש היהודי, הניצוץ היהודי, וישאלו, מי עשה לי את הלבלב? מי ארגן לי את הלב? מי עשה לי את התפקודי כבד? אולי יבין כל יצור וידע כל פעול כי אתה פעלתו. הדבר הזה הוא בעצם הביטוי לעניין הגדול הזה של ההמתנה של הבורא, האהבה הנצחית של הבורא לעמו. אנחנו מסבירים כאן, ורוצים להבהיר שזה בעצם היה ה-40 יום האחרונים. משה רבנו הצליח לא רק לסלק את האנישה, אלא להחזיר את האהבה כבראשונה. ואכן, למחרת יום הכיפורים, פרשת ויקל, רש"י הראשון על הפרשה שם, ויקל בחומש שמות, מה זה ויקל? מתי זה היה? למחרת יום הכיפורים. משה רבנו מודיע לעם בשורה שפשוט גרמה להם שמחה ללא גבולות. הבורא רוצה להחזיר את הידידות איתכם, והוא רוצה לשכון בנותיכם. בבקשה, הוא ציווה אותם מחדש על המשכן וקהילה ובגדי הכהונה. מה שצוו בפרשת תרומה תצווה ובוטל בכיתיסה כתוצאה מחטא העגל, חזר בויקל פקודי, ואכן י' בתשרי זה הזמן שבו הוא הקהיל משה את העם, ציווה אותם על המשכן. ומה שקרה בי"ב, י"ג בתשרי באותה שנה, 2449, זה לא יאומן ולא יהוד, לא יתואר. ויבא העם נדבה בבוקר בבוקר. העם קיבל כזאת התרגשות, פתח את הכיסים שלו, פתח את כל הארנקים, ונתן עד שהיו צריכים לעצור את ההתרמה. מישהו מכיר כזה מאצ'ינג? מישהו מכיר כזאת התרמה באיזשהו קופה כלשהי, קופת העיר או ועד הרבנים, או איזושהי קופה אחרת שצריכים להודיע, חבר'ה, אנחנו מדורשים בכל תוקף לכלוא ולעצור את התרומות, ויקלה העם מהווי. יותר מדי תורמים פה. מרבים העם להווי. עד כדי כך הייתה התרגשות מהעובדה שהבורא מחל על חטא העגל, וזה הרקע ליום הכיפורים, כפי שאמרנו, מה שנקבע יום הכיפורים לדורי דורות ביוד בתשרי, משום שזה היום שבו הייתה המחילה הגדולה ביותר בהיסטוריה, המחילה על חטא העגל. ובי"ד א' משה רבינו מודיע שהוא מחדש בשם השם את הציווי על המשכן, ויבא העם נדבה בבוקר בבוקר, מסביר הגאון מווילנה, בוקר בוקר שני בקרים של י"ב וי"ג בתשרי, הזרימו שם כמויות ענק של זהב, כסף, נחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני ושש ועיזים, ואורות אלים מאודמים, ואורות תחשים, ועצי שיטים, שמן למאור, בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים, אבני שום ואבני מילואים לאפוד ולחושן. כנראה שעד היום יש פתיחת ארנקים לאתרוגים, ללולבים, לארבעת המינים, לבניית הסוכה באופן חריג, גם אנשים שלא פותחים כל כך את ארנקיהם לשאר העניינים של החזקת אברך כל כך, או החזקת ישיבה, או שאר הפרטים, משום שמצווה שנתקבלה בשמחה עדיין היא מתקיימת בידם לכל אורך ההיסטוריה, כמו מצוות מילה שמסרו נפש עליה, ועדיין אומרת הגמרא במסכת שבת, היא ברמה הזו לדורי דורות. זהו, כולם והיו אומנים עצרו את התרומה, וביוד ד' משה רבינו חילק, אומר הגאון מבילנה בשיר השירים, פרק א' פסוק ד', חילק את כל הזהב והכסף והנחושת, נתן זאת לכל העושים במלאכה, שאומנם הם לא היו אומנים מקצועניים עם היסטוריה, הם בסך הכל ידעו לעבוד בבלוקים, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, בעבודות גסות, ומשום מה כאן ידעו לעשות מלאכה, מלאכת חרש וחושב, מלאכה מיוחדת שהייתה כמובן גם בנושא הזה ששמו זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני, ובדיוק מיני מקסימלי של מילימטראז' וכולל נשים שטבעו את העיזים על העיזים. מאיפה זה בא? רוח אלוקים, ראה השם קרא השם בשם בצלל בן אורי בן חור, נער שהיה בקי במלאכה הוא, וגם אוליאב בן אחיזמח למטה דן, ואיתו כל העושים במלאכה. מאיפה זה בא? נשיאות לב, נשיאות רוח. גם נשים נשא ליבן אותנה, וכולם עד היום עוסקים בלולב, בבנייה של הסוכה, בקישוטים, בכל מה שנדרש. על כל פנים, שמחה גדולה הייתה שם ביהודה למשה רבינו נתן, כך אתה כמות זהב כזו וכזו, תעשה בקשה את המנורה, אתם תעשו את הארון, ואתם תעשו את הכסבה, ואתם תעשו את המזרקים, מזרקות וכן הלאה. וביום תתוו, התחילו לבנות את המשכן. תתוו בתשרי, הנה הגענו למשהו שהראה בתתוו. אני יודע מה היה ב-15 בניסן, יציאת מצרים, אני יודע מה היה בזין או וו סיוון, מעמד הר סיני, מתן התורה. לא ידעתי עד לרגע זה מה היה בתתוו תשרי, שאנחנו מסייבים בסוכה. הנה, התחילו לבנות את בית המקדש, את המשכן. מה בעצם מתרחש? היה פה משהו מיוחד. סיפרנו קודם שבי"ז בתמוז חטאו בעגל ונשברו הלוחות. האם הייתה איזושהי התבטאות לחטא העגל הזה? כן, נסתלקו ענני הכבוד. המן לא הפסיק בי"ז בתמוז, בלי מן אין אוכל מתים. והרי אמרנו שמשה רבינו הציל ולא קילו את עם ישראל כולו. מה עם שתייה? האם בעירה של מרים הפסיק לתפקד בי"ז בתמוז? לא, הוא המשיך לתפקד. בלי מים אדם מת. דבר אחד הפסיק, ענני הכבוד. אומר הגאון מווילנה, ענני הכבוד הפסיקו בי"ז תמוז, אתם לא ראויים לפינוקים האלה. מה שאהרון הכהן גרם לזכות שיהיו מוקפים בענני כבוד, זה הופסק. אני רק אומר במאמר מוסגר שיש שואלים על כך מפרק פסוק מפורש בנחמיה, ששם כתוב שענני הכבוד כן המשיכו, והיישוב לכך הוא שחלק מהעננים המשיכו, אבל חלק מרכזי לא המשיך. לא נפרט כרגע איזה. נסתלקו אותם ענני כבוד. וזה כתוב בפסוק במילים, כי פרוע הוא, העם היה פרוע, פרוע פירושו חשוף. כי פרעו הארון לשמצה בכמהם. הם היו חשוף. לכל מיני מראים בישין, לא היו ראויים לגילוי שכינה הזה של ענני הכבוד מי"ז בתמוז, וזה נמשך מי"ז בתמוז לי"ז אב, ולאחר מכן עוד חודש לי"ז אלול. אתה יודע מתי חזרו ענני הכבוד? תתוו בתשרי, כ-80 יום הם היו חשופים, פרועים, היה להם רק מן ומים. וב-15 בתשרי, כשניתנה האות, חזרו ענני הכבוד, וזה חג הסוכות. או יותר נכון, זה המשמעות הנוספת שהתווספה לעניין של חג האסיף, שנקרא סוכה. מצוות סוכה זכר לענני הכבוד, פוסקים הלכה בשולחן ערוך בסימן תף ריש חפי באור החיים. זכר לענני הכבוד, שהסתלקו, אומר הגאון מווילנה, בי"ז תמוז כ-80 יום קודם, ושבו כדי לבטא את עוצמת התשובה, את כוחם של בעלי תשובה, את הבחינה של במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. זה היה הכוח המיוחד שהתגלה בחג הסוכות. תראה מה זה י"ג מידות של רחמים. איזה צחצוח עובר יהודי, מה מקווה מתאר את התמיעים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתהרו, ואחרי שעשיתם מקלחת כזאת, אפשר להיכנס לבית השם אל הסוכה, כפי שמסביר השפת אמת, מדוע הסוכות זה דווקא אחרי יום כיפור, עכשיו אפשר להיכנס. התרחצתם וצחצחתם את נשמותיכם יחד עם תשובה ויחד עם עיצומו של יום הכיפורים שהוא מתהר, מחפר, מקנח. זכר לאותם ענני כבוד שהסתלקו וחזרו, זה התחדש ביום 15 בתשרי של שנת בית אלפים תף ממתת. עכשיו בואו נחשבן. כמה זמן עבר מאז מעמד הר סיני עד 15 בתשרי? בואו נעשה חשבון. סיוון ניתנה תורה. תמוז, אב, אלול, תשרי, בערך 4.5 חודשים. האם היה מצוות סוכות? כן. איך הייתה נקראת מצוות הסוכות אז? חג האסיף. בלי סוכה. אומר המשך חוכמה אור שמח שם בפרשת משבטים על הפסוק וחג האסיף בצאת השנה. עדיין לא ניתנה להם מצוות סוכה. הרי הסוכה, כפי שאמרנו, זה ביטוי לשיבת ענני הכבוד שחזרו לאחר חטא העגל. הרי במעמד הר סיני הם עדיין לא חטאו בעגל. חטא העגל היה 40 יום לאחר מעמד הר סיני. י' זין תמוז, לאחר זין סיוון. אז היה חג ששמו אסיף. חג שבו מביאים בעיקרון פר אחד, איל אחד ושבעה כבשים. ומנתבים את השמחה הגדולה להודות להשם על כלי הקיום שלנו. והחג הזה נקרא חג האסיף. זה היה ממעמד הר סיני, זין סיוון, תמוז, אב, אלול. ומה קרה בתתוו בתשרי? שחזרו ענני הכבוד לאחר סילוקם ביוד זין תמוז, נתוסף עוד חג או עוד אירועים שנוצקו לתוך המסגרת הזאת שנקראת חג האסיף. סוכה. תראו מה זה. הבורא חזר אלינו. תראה את כוחה של תשובה. זה דבר שראוי לחגיגה בפני עצמה. וכאן בא השם חג הסוכות. אומר האור שמח במשך חוכמה. עכשיו אני מבין למה בפרשת משפטים כתוב חג האסיף ולא כתוב חג הסוכות. משום שפרשת משפטים היא לפני פרשת כתיסה. עוד לא היה בכלל חטא העגל. לא נסתלקו ענני הכבוד בכלל. אז אין עדיין את הבחינה של כוח הסוכה, התשובה שבעניין הזה, שמרמז את הסוכה לכוח ההתחדשות וחזרת הילידות כבראשונה. ולכן זה נקרא חג האסיף. גם פרשת כתיסה, ששם גם מבוארים המועדים, נקרא חג האסיף תקופת השנה. עדיין לא עברו 40 יום מאז החטא העגל, ולכן זה עדיין נקרא חג האסיף. הפעם הראשונה שמופיע בתורה הקדושה, הביטוי חג הסוכות הוא בפרשת אמור בחומש ויקרא. זה כבר היה לאחר יום הכיפורים שלאחר מעמד הר סיני, לאחר שעם ישראל צובה מחדש לבטא את הקשר והילידות והשכינה ששורה בתוכם, כידוע השכינה זה אותיות נשיכה, שכינה נשיכה, נשיכה פירושו לנעוץ דבר בדבר. אני נועץ, הבורא התחבר אלינו ברמה הכי גבוהה שיש, 40 שנות מדבר. כל היהודים מחוברים לבורא בעונג בלתי ניתן לתפיסה. אף אחד לא עסוק בשום פרנסה, הכל מוכן ומזומן. המן מגיע עד לפתח הבית, לכל אחד לפי דרגתו. מים הכי בריאים בעולם, אין שום מחלות. וענני כבוד מגוננים עליהם. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. זה הדור דעה, הדור הכי גדול. ובדיוק אז היה מצב של עד הבחינה של הסוכה, אסיף. אומר הרב יעקב תולדנו זצל, עכשיו אני מבין מה קורה כאן. יש פה בעצם שני חגים באותם ימים. באותם ימים, מתתוו עד כף בית, עד כף א', כף בית בתשרי, חג אסיף וגם חג סוכות. אני מבין למה זה שמחה יתרה. יש פה שמחה כפולה ומכופלת. זה נקרא השמחה היתרה. גם החלק הזה שנקרא חג האסיף, שמשלים את שלושת הרגלים. התחלנו באביב בפסח, המשיכונו בקציר בשבועות, ואנחנו משלימים באסיף, ואז השמחה מלאה בבתים, עם ישראל חי, צריך להבין, היום קצת קשה לקלוט את זה, שנמצאים קצת רחוק מהשדות, אבל כל החיות הייתה תלויה בזה שגדל וצמח לו לאותו יהודי, צמח לו חיטים וסעורים ושיבולת שואל וכוסמת ושיפון ושאר הפירות והירקות, אחרת אין מקור אחר, מתים ברעב, בוכים לבורא לגשמים, תפילת גשמים, תפילת גשם, הושנה, או צרכה הטוב לנו תפתח, אפילו הכהן הגדול ביום הכיפורים היה מנצל את אותם שניות קדושות בקודש הקודשים ומבקש שלא יהיו, לא תהיה בצורת והבורא יפתח את השמיים. הדבר הזה היה שמחה הגדולה, וזה נעילת מערכת הרגלים, פסח, שבועות, סוכות, זה חלק אחד שמביא איתו פר אחד, איל אחד ושבעה כבשים. אבל הרי מ-15 בתשרי, לאחר כ-5 חודשים, מתוסף תוכן נוסף לימים האלה. השלמה של מערכת הימים הנוראים. ראש השנה וכיפור, סוכות. התרחצנו, התקלחנו חזק. הבורא מנקה את צועת בת ציון. מה מקווה אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, ומי מתאר אתכם אביכם שבשמיים, ואומר מקווה ישראל השם. לאחר שעברנו את התהרה של עיצומו של יום הכיפורים, שקיבלנו את היוד ג' מידות של רחמים, לאחר מעמד הר סיני, לאחר חטא העגל הקשה שהיה 40 יום לאחר תום מעמד הר סיני בי"ז בתמוז, ולאחר אותם 80 יום שחלפו עד יום הכיפורים שבו משה רבנו יורד ואומר לנו, אך, הצלחתי, כמה זה היה קשה. 40 יום הראשונים מזיין סיוון עד יזיין תמוז היו בחיבה ובשמחה, כמו 40 יום האחרונים מערב ראש חודש אלול עד יום הכיפורים. האמצעים היו בחרון ובכעס. אבל האחרונים הם ימי רצון, ואז משה רבנו חוזר, כשבידו הוריד שני לוחות אבנים, הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, שמור, זה בלוחות שניות, שמור את יום השבת לקדשו. ואז הוא מודיע ויאמר השם, סלחתי כדבריך, ולמחרת ביהוד א' בתשרי מקהיל את כל הדת ישראל, ומבשר להם את הבשורה שכל כך שמחה את נפשם, עוררה אותם לפסגות אדירות של תרומות ויצירה של כל דבר לצורך שותפות במקום של הידידות, בונה ידיד, בית ידידות לידיד. והידידות הזאת באה לידי ביטוי בליבותיהם של ישראל, מקום שבו שורה השכינה, קורות בתינו ארזים, רהיתנו ברוטים, ותוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. הביטוי למשכן הלבבות של עם ישראל, וזה מביא איתו עוד פעם פר אחד ואיל אחד ושבעה כבשים. התוצאה, אומר הרב יעקב טולדנו מצרפת, בספר חזון ברוך, הנה התוצאה. במקום שבעה כבשים, 14 כבשים. במקום איל אחד, שני אילים. מה עם הפרים? פה זה סיפור מיוחד. 70 פרים כנגד 70 אומות. איך אומרת הגמרא בסוף מסכת סוכה? עם אותו נבוכדנצר ונבוזרדן, שהיו הראשונים להחרבת בית מקדשנו, היו יודעים שמקור השפע הכלכלי של העולם יונק מהצינור הראשי של השפע שיורד מדרך, מהשמיים, דרך מקום המקדש. לא רק שלא היו מחריבים אותו, אלא היו שולחים דיוויזיות כדי לשמור על האוצר הביטחוני והכלכלי שלהם. זה היה מקור השפע. 70 פרים. כנגד 70 אומות, 70 אומות, אנחנו דואגים להם בחג הסוכות. כל האזרח מתנהגים התנהגות אזרחית, התנהגות שמתאימה לאזרח הוגן, אזרח נאמן. בני בחורי ישראל, הוא דואג לשאר העמים. אגב, מה שקורה זה שאנחנו כידוע, מתחילים ב-13 פרים, עוברים ל-12 פרים ביום השני, עבור ביום השלישי ל-11, היום הרביעי 10 פרים, היום החמישי 9, היום השישי 8, והיום השביעי או שענה רבה 7. מה פשר הירידה הזו? אז רש"י אומר דבר מדהים. כמו שהוא לא, אומות העולם בסופו של דבר יחלו. מה זה? סימן לכיליון, פוחת והולך. זה סימן לאומות העולם שהם קלים. מה קורה פה? הרב משה לייב שוחר, בהגאון הגדול ממקורביו הגדולים של הרב צבי פסח פרנק, מעורר זאת בספרו אבני שוהם. מצד אחד אתה אומר שדואגים להם 70 פרים כנגד 70 אומות, ומצד שני אתה אומר סימן רע להם שהם פוחתים והולכים. תשובה, איך נהיו 70 אומות? מדוע לא היו שפה אחת ודברים אחדים, כמו לפני דור הפלגה שכולם התפלגו? משום שהם החלו את האפיקורסות שלהם, והפכו ללשונותם לגוייהם, הבורא פילג אותם. בהתחלה הייתה כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, כל העולם האמין בקדוש ברוך הוא כאל אחד ויחיד. והפלגה, הכפירה שבנו מגדל וראשו בשמיים, המרידה הזו במלכות שמיים, גרמה לפיצול הזה. אם כן, מה המשמעות שכולם הופכים להיות שוב, במקום 71, יישום של מה שקורה בסוכות, של הנביא צפניה, גוג ומגוג היה יהיה בעזרת השם בסוכות. מה אמר הנביא צפניה? אז פוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. נמצא שהסילוק של השבעים אומות, זה התיקון שלהם. הם ישובו לא בודה ולא נצרות ולא אסלאם ולא שאר עבודות זרות שלמיניהם, אלא יחזרו כפי שהנביא צפניה חזה. אז זה אפוך, יהיה המהפך הגדול. אז זה אפוך אל העמים, שפה ברורה לקרוא כולם, כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. זה למעשה הדאגה לאותם 70 אומות. מה קורה בשמחת תורה? שמחת תורה? אומה יחידה. לבד לבד. לא צריך הרבה אוכל. האהבה מציפה את הלב. לא צריך אמצעים כדי לחבר גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות. הלבבות כבר מחוברות מאליהם. זה אומר הבורא בשמחת תורה. ייצרו לפניי עוד יום אחד, אני כל כך אוהב אתכם, נעשה נהיה ביחד, כמו שבסוף החתונה, שמתפזרים כל האורחים, מי נשאר? המשפחה הכי גרעינית שיש, זה בחינת שמחת תורה, עצרת, אומה יחידה, כל יחיד, תורה אחת, פר אחד, איל אחד, זה בשמחת תורה ביום השמיני, זאת השמחה המיוחדת שיש בחג הסוכות, השילוב של החלק הזה של אסיף, הקיום הפיזי שלנו בידי הבורא יתברך, ומודים לו על כך, השלמנו את המערכת של הגימל רגלים, אביב קציר אסיף, ועוד חג הסוכות, השלמנו את מערכת הימים הנוראים, ראש השנה יום הכיפורים, והכניסה לבית השם, לשכינה ששרויה, לבחינת שכינה ששרויה בסוכה, ומזה צועדים אל ערב החור, אל עבר החורף הארוך, לבנות את הקומה הרוחנית שלנו, למען היותנו ראויים לתואר ממלכת כהנים, גוי קדוש, עם סגולה. נקווה להשם יתברך שנראה כבר איך שהבורא מקים את סוכת דוד הנופלת, ונזכה בעינינו לקיום סוכת יהיה לצל יומם, נהיה כולנו בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה, ונראה את סוכת דוד הנופלת כמה מתקוממת ומהווה אור לגויים, ואנחנו, עם השם, נשמח את השמחה הגדולה של ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה כיווינו לו ויושיענו. זה השם כיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. מועדים לשמחה, והמון המון המון אושר אמיתי.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חג שמח ומועדים לשמחה, מכל חי.
אתה בחרתנו מכל העמים, אתה אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. וקידשתנו במצוותיך, היי במצוותיך, וקרבתנו מלכנו היי לעבודתך. וקידשתנו במצוותיך, היי במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. ושמך הגדול, הגדול והקדוש עלינו קראת, ושמך הגדול, הגדול והקדוש עלינו קראת. היי במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. וקידשתנו במצוותיך, היי במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. ושמך הגדול, הגדול והקדוש עלינו קראת, ושמך הגדול, הגדול והקדוש עלינו קראת.
כל עם ישראל עולים לירושלים.
עיריית ירושלים וראש העיר מר משה ליאון שמחים להזמין את המאזינים בחג הסוכות להתחבר לירושלים. מרגישים ירושלים בכל חי. סיורים וירטואליים במקומות ואתרים ייחודיים בעיר, ראיונות עם אישי ציבור ואנשי ירושלים, חידונים ומשימות נושאי פרסים בראש ירושלמי, מופעים מיוחדים לצפייה מהבית, פלייליסט קצבי ואין סוף חוויות ירושלמיות. גם בסוכות מרגישים ירושלים בכל חי.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים משה ליאון. השנה החגים יראו אחרת, התפילות שונות, הארוחות מצומצמות, והאירועים הגדולים יהיו בזום. אבל בלב כולנו תמיד יחד, משפחה אחת. תושבים יקרים, אני מבקש מכם, הישמעו להנחיות, התפללו במניינים קטנים, שמרו על ריחוק ועטו מסכה. זה בידיים שלנו. אני מאחל לכולנו זמנים טובים יותר, הרבה בריאות ומועדים לשמחה.
כל פעם שאני נכנס לכאן, אני מרגיש שמשהו מתבשל. אז מה בישלתם היום?
אנחנו, מרקנטיל סמייל, בישלנו לך יופי של הנחה. רוצה לטעום? מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה באחד מסניפי רשת נאמן. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
נו, איך הג'ולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
מחפשים משהו טעים אחרי ארוחה בשרית? יש תנובה אלטרנטיב. חדש מתנובה אלטרנטיב. מגוון משקאות ומעדני שיבולת שועל פרווה בטעמים מעולים. מפתיע כמה שזה טעים. למהדרין יש תנובה.
בימים כאלה, כולנו שומרים על עצמנו, נשמעים להנחיות ונשארים בבית. אבל, אם אתם מוכרחים לצאת, שמרו על עצמכם גם בכביש. גם בימי קורונה עדיין קורות תאונות דרכים. אז גם אם התנועה דלילה והכבישים נראים ריקים, סעו תמיד בהתאם למהירות המותרת ולתנאי הדרך. ממשיכים להיות ערבים זה לזה ולשמור על החיים של כולנו בדרכים. מוגש מטעם הרלב"ד.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
השידור בשיתוף עיריית ירושלים. מרגישים ירושלים בכל חי.
כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל חג שמח ומועדים לשמחה.
ושמחתו בחגיכו
והוליסו אסומיה. חדשות כל חי, השעה 7.
בוקר טוב ומועדים לשמחה. היום יום ראשון, ט"ז בתשרי תש"ע.